Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
מי שנעול בתוך בית בוער, זכותו לשבור חלונות כדי להימלט. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2022, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. מהשחטת צינורות נפט ועד שפיכת מרק על החמניות של ון גוך. מחאת האקלים מסלימה, ודוקטור אנדריאס מלם, מחבר רב המחר הפרובוקטיבי, איך לפוצץ צינור גז, הוא הפילוסוף הבולט של המגמה. ברעיון בלעדי הוא מספק משנה רהוטה ומנומקת בעד פעולות חבלה בתשתיות מזהמות, כל עוד לא פוגעים בבני אדם. ההיסטוריה מלמדת שבכל מאבק חברתי שהצליח, שולבו אלמנטים מיליטנטיים. מחאת האקלים הגיעה לשלב ההסלמה האלימה. בשנה החולפת הטיחו פעילי תנועת Just Stop Oil בלונדון, פריז ופוצדם מרק עגבניות, פירה ועוגת שוקולד ביצירות אומנות אייקוניות ופסלי שעווה של בני המלוכה הבריטית. בקנדה ובגרמניה פרצו אקטיביסטים לאתרי בנייה של צינורות גז והרסו אותם כליל. ברחבי אירופה כולה, קבוצת מחסלי הצמיגים, Tire Extinguishers, הוציאה אוויר מגלגלים של 10,000 רכבי שטח וספורט מזהמים. וזוהי רשימה חלקית בלבד. את דוקטור אנדריאס מלם זה לא מפתיע. מבחינתו זה אפילו מתבקש. אחרי הכל הוא חתום על רב המחר איך לפוצץ צינור גז. How to blow up a pipeline, learning to fight in a world on fire. מניפסט מפורש ומנומק מאוד בעד טרור אקלימי שראה אור רק בשנה שעברה, וכבר תורגם לתשע שפות, נערך בגרסה מעודנת שמשווקת לבני נוער, ואפילו עובד לסרט עלילתי באותו שם, שהוקרן בספטמבר בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בטורונטו. אנו ניצבים בפני סיטואציה אבסורדית, שבה חברות גז ודלק עושות רווחים אסטרונומיים, כך שאנשים ממשיכים להשקיע בהן. ועכשיו, לנוכח משבר האנרגיה באירופה, עוד יותר מתמיד, מסביר כעת מלם ברעיון בלעדי למוסף כלכליסט, והרעיון מאחורי הטרור האקלימי הוא שעלינו להוות סיכון להשקעה. עלינו לוודא שאנחנו שולחים מסר ברור למשקיעים האלה, שאם הם ימשיכו להשקיע במתקנים ובמכשירים שאנחנו לא יכולים לחיות איתם, אז הם מסתכנים בכך שהם יהרסו. וכמובן, כדי לשנות את המשוואה באופן יסודי, זה יצטרך לקרות בהיקף מסיבי. מלם הוא חוקר ומרצה לאקולוגיה אנושית באוניברסיטת לונד השוודית, תחום מחקר שמתמקד בקשרים שבין בני אדם לבין הסביבות הטבעיות, החברתיות והמלאכותיות שלהן. הוא כתב כבר 5 ספרים על משבר האקלים בראי היסטורי ופוליטי, ועוד ב-2014 הכתירה אותו הסופרת והאקטיביסטית נעמי קליין כאחד ההוגים המקוריים ביותר בתחום האקלים. אבל איך לפוצץ צינור גז היה הספר שהקפיץ את מניותיו והפך אותו לאינטלקטואל המדובר ביותר בתנועת האקלים, ולמרואיין מבוקש בתקשורת המיינסטרים. בספרו הוא אמנם לא מלמד כיצד לפוצץ צינור, זו התלונה הכי נפוצה שאני מקבל על הספר, הוא אומר בחיוך, אבל מסביר באופן משכנע למה כדאי לשקול פעולה כזו באמצעות סקירה מקיפה של מאבקים חברתיים היסטוריים וניתוח התועלות הפוטנציאליות שיש לחבלה בתשתיות ובחפצים מזהמים. באופן מפתיע זהו ספר אופטימי. לא מיואש, שמעודד את הקוראים לצאת ולפעול מתוך אמונה שעוד אפשר להציל את העולם. הטיעון המרכזי בספר הוא שהתפיסה הרווחת, שלפי המאבקים חברתיים נושאים פרי רק בדרכי שלום, שגויה מיסודה, ולראיה מביא מלם את המאבקים למען זכות הצבעה לנשים ולסיום העבדות, שלא בחלו בפעולות חבלה כדי לשנות את העולם. מה שתנועת המיליונים הזאת צריכה לעשות בתור התחלה, הוא כותב על מחאת האקלים, זה לאכוף את האיסור להטמיע מכשירים פולטי פחמן חדשים בשוק. לחבל בהם, להוציא אותם מכלל פעולה, לפרק אותם, להרוס אותם, לשרוף אותם, לפוצץ אותם. להודיע לקפיטליסטים שממשיכים להשקיע כספים בליבוי האש, שנכסיהם יהרסו. חייבים מאוד להיזהר ולהציב לאלימות גבולות ויעדים. איך לפוצץ צינור גז נכתב בעקבות התסכול שהרגשתי מכך שתנועת מחאת האקלים פשוט חוזרת שוב ושוב על אותן טקטיקות שרואות בכל שימוש באלימות גול עצמי, אומר מלם. הרעיון שבבסיסן, שמכונה פציפיזם אסטרטגי, הוא פרגמטי, מוכוון תוצאה, ומבוסס על קריאה היסטורית של מאבקים חברתיים שלפיה הדבר היחיד שעובד הוא מחאה לא אלימה, ושברגע שמחאה נעשית אלימה היא נכשלת. אבל זו קריאה בעייתית מאוד של ההיסטוריה, משום שבכל אחת מהדוגמאות שיביאו הפציפיסטים האסטרטגיים, יש אלמנטים של טקטיקות מיליטנטיות. תמיד זהו שילוב של טקטיקות שבאמת עושות את ההבדל בהתקוממויות הגדולות. תראו מה קורה כרגע באיראן עם מחאת החיג'אב. ההתקוממות המרהיבה הזו היא שילוב של עימות עם הבסיג' ומשמרות המהפכה שמתבטא בהרס רכוש, כמו המפגינים שמטפסים על ציורי קיר בטהרן, לאקטיביזם לגמרי רגוע, כמו נשים שגוזרות את שערן או עושות אצבע משולשת. אפשר לראות את זה גם במחאות שהיו בצ'ילה ב-2019, ב-Black Lives Matter בארצות הברית, מחאת הווסטים הצהובים בצרפת וכולי. איך אתה מצדיק חבלות ברכוש מבחינה מוסרית? זה לא מאוד מסובך. דלקים מזהמים הורגים אנשים. אם תחבלו בזרימת הדלקים האלה ותפגעו בתשתיות שלהם, תמנעו מקרי מוות. אתם תהרסו חפץ דומם כדי להגן על יצורים חיים. אם אתם נעולים בתוך בית בוער, זו זכותכם לשבור חלונות כדי להימלט ממנו. חבלות במתקנים עלולות להידרדר בקלות לכדי פגיעות בנפש. כמובן, לכן אני מדגיש בכל הרצאה או טקסט שלי שעלינו לשקול חבלה אך ורק בדברים מתים, בחפצים דוממים ולא לפגוע באנשים. אני לא מכיר אף אחד בתנועת האקלים שדוגל באלימות כלפי בני אדם, כמו רצח של בכירים בתעשיית הדלק והגז וכדומה. יש קולות בודדים פה ושם, אבל זה לא טיעון שמאפיין את התנועה. הסכנה האמיתית לפגיעות בנפש תהיה כאשר אנשים יתחילו למות בהיקפים גדולים בגלל השפעות האקלים. זאת תהיה קטסטרופה שתדחק אנשים לאלימות בין אישית, ועלינו לנסות להקדים תרופה למכה. יהיה קשה להציב גבולות לאלימות בתרחיש של 10 מיליון הרוגים באסונות טבע, שהוא לגמרי תרחיש אפשרי ובטווח הקצר. רק תראי מה קורה כרגע בפקיסטן, מדינה שלחלוטין קורסת תחת משבר האקלים. יותר מ-1,100 איש קיפחו את חייהם בגלל ההצפות של גשמי המונסון לפני כחודשיים. יותר ממיליון בתים נהרסו, וכשליש מהמדינה שקעה מתחת למים. זה מאוד יפתיע אותי אם סיטואציה כזו לא תתפתח לאלימות בשלב מסוים. טענה אחרת נגד מחאות אלימות היא שהן מנקרות אנשים. נכון. וכמובן היו מקרים שבהם תנועות חברתיות הלכו רחוק מדי עם המיליטנטיות שלהן והבריחו אנשים. זה הגיוני. ולכן חייבים מאוד להיזהר. צריך להציב לאלימות גבולות. ולקבוע כיוון ויעדים פוליטיים. צריך לוודא שלא רצים יותר מדי קדימה, שלא מבצעים פעולות שאי אפשר להגן עליהן, או שההיגיון מאחוריהן לא ברור לאנשים. כל החמרה בטקטיקה צריכה להיות מלווה במחשבה מעמיקה, שמנסה ככל הניתן להימנע מהבורות הפוטנציאליים. ועידת האקלים ה-27 של האום תיפתח בקרוב בשארם א-שייח, בחסות ענקיות מזהמות כמו קוקה-קולה וג'נרל מוטורס. זו אולי הוועידה הראשונה שפעילים מפנים לה את גבם בכל רם ובמסות. מה אתה צופה שיקרה שם? הקרקס של הוועידות האלה מדרדר במהירות. אין לי תקוות ממשיות מהוועידה עצמה. המנגנון הזה מתנוון כבר שנים, ואני חושב שהוא הופך פחות ופחות רלוונטי מדי שנה, בייחוד עכשיו, לאור המיקומים הבאים שלו, מצרים ודובאי, שתי מדינות שבהן אי אפשר להפגין. זה כל כך מעוות. יש לי חברים במצרים שמצונזרים או נכנסים לכלא. זה או זה או זה. רמת הדיכוי שם מטורפת. בכל הנוגע לתנועת האקלים, אני חושב שזו הזדמנות טובה עבורנו לחשוב מחדש על הקשר שלנו לוועידות האלה, ולהתייחס אליהן כאל שעת כושר טובה לסמן כמטרה פרויקטים של דלקים מזהמים ברחבי העולם, כי זה די ברור שנוכחותנו שם לא תהיה בעלת משמעות. ודאי לא בדיונים. כיבוש תחנת כוח בגרמניה, קבלת איומי רצח בשוודיה. מלם, בן 44, גר במלמו עם שני ילדיו מבת זוגו לשעבר, העיתונית שורה אסמיליאן. הוא נולד בגטבורג שבצפון שוודיה לשני פסיכותרפיסטים. הוא כבר בגיל 4 השתתף עמם בהפגנה נגד נשק גרעיני. מלם עזב את הבית בגיל 16 והחל להיות מעורב ביוזמות אקטיביסטיות שונות של השמאל הרדיקלי במולדתו. באותה תקופה, אמצע שנות ה-90, החלה לחלחל המודעות למימדיו של משבר האקלים, וב-1995 התכנסה ועידת האקלים הראשונה בברלין. במקביל גם נולד המושג טרור אקלימי בחסות ארגונים כמו החזית לשחרור כדור הארץ, ה-ELF, שחתרו לחולל נזק כלכלי כבד לגופים שמרוויחים מהרס וניצול של הסביבה הטבעית. מלם היה שם, בוועידת האקלים הראשונה בברלין. הוא וחבריו קבלו את עצמם בשלשלאות לגדר של אולם הכנסים בוועידת האקלים הראשונה כדי למנוע ממשתתפיה לצאת. אבל האידיאולוגיה שלו בנושא הייתה עדיין רחוקה מלהיות מגובשת. מצאתי את עצמי שם די במקרה, הוא מספר. קבוצת חברים שלי החליטה לעלות על האוטובוס לוועידה וזה היה נראה לי מגניב. זה לא שהייתה לי איזו הערה בעניין הסביבתי או משהו כזה. זה היה פשוט עוד דבר מגניב לעשות כאקטיביסט צעיר. ההתעוררות האמיתית שלי לסוגיית האקלים התרחשה רק כעשור לאחר מכן. מה גרם להתפכחות שלך בנושא משבר האקלים? במשך שנים הייתי לחלוטין תחת האשליה שעדיין ניתן לזהות פה ושם בחוגי השמאל שענייני סביבה ואקלים הם לאנשים ממעמד הביניים ושל העניים בדרום הגלובלי זה לא משנה. ואז קראתי את ספרו של מרק ליינס, High Tide, The Truth About Our Climate Crisis, והבנתי עד כמה טעיתי ושבעצם משבר האקלים מטיל צל כבד על כל בעיה אחרת. אם לא נפתור אותו, זה יהיה סופן של כל המדינות. דרום עיראק כולה תהיה מתחת למים, ואיראן סובלת כבר כעת ממשבר האקלים, אז שיניתי את דעתי. בעקבות ההתפכחות, מל מחליט להתמקד באקטיביזם סביבתי רדיקלי. כך למשל, ב-2007, הוא וחבריו הסתובבו בשכונות יוקרה בערים סטוקהולם, ווקו ומלמו, באישון לילה, והוציאו אוויר מגלגלים של עשרות רכבי שטח, הרכבים המזהמים ביותר בשוק. במשך כמה שבועות, מלם וחבריו נטרלו בסך הכל כ-1,500 מכוניות, בלי לגרום להם נזק, רק טרחה ובזבוז זמן לבעליהן. האקטיביסטים זכו לגידופים, אפילו איומי רצח, ועדיין מלם זוכר את הלילות האלה בחיבה. התמוגגתי בלילות ההם. זו פעילות גופנית שגורמת לקטרזיס ממש. עצם הפעולה הזאת הייתה קריאת תיגר על ארגוני הסביבה הגדולים, שנוהגים להדגיש שאין למקד את המאבק בפליטות פחמן של צרכנים פרטיים, משום שאין טיפה זניחה באוקיינוס הזיהום, שלרובו המכריע אחראים תאגידים מזהמים, ואלה ססים להסיט את האש מהם לעבר ההמון האנונימי. מל מבהיר בספרו כי בניגוד לתפיסה הרווחת, לעשירי העולם יש אחריות לא מבוטלת לפליטות הפחמן. כך למשל, בבריטניה, 10% מהתושבים היו אחראים לחמישית מכל הטיסות הטרנס-אטלנטיות בשנת 2018. מהו הדבר החשוב ביותר שעליי לעשות ברמת האינדיבידואל כדי לתרום למאבק? לפעיל הסביבה, ביל מקיבן הייתה תשובה נפלאה לשאלה הזו. הפסיקי להיות אינדיבידואל. עשי דברים יחד עם אנשים אחרים ודאגי להפוך לחלק מקולקטיב. זה לא אומר שזה לחלוטין חסר חשיבות אם הטסה, נוהגת ברכב שטח או אוכלת בשר, אבל הבחירות הצרכניות שלך לא באמת ישנו דברים, כך לא קורה שינוי. מלם לא הסתפק בהוצאת אוויר מגלגלים בשנות האקטיביזם הרדיקלי שלו. ב-2016 הוא נטל חלק בפלישה של תנועת המרי האזרחי אנדגלנדה לתחנת כוח של וטנפול בגרמניה. צעדנו לעבר תחנת הכוח, הוא כותב בפרק השלישי של הספר, בחלקת היער שמקיפה אותה נתקלנו בגדר. הקבוצה שלי הורידה אותה, קרקעה אותה, היא הגיעה לגדר הבאה, חסינה יותר, וגם היא נהרסה. השומרים הפרטיים המעטים שהיו שם היו נחותים מאיתנו מספרית ונתפסו לא מוכנים, ניהרנו אל תוך המתחם. במהלך שנותיי בתנועת האקלים, מעולם לא חשתי גל כזה של ריגוש ושמחה. לרגע אחד מפעים ומרחיב דעת, חתיכה מהתשתית שהורסת את כדור הארץ שלנו הייתה בידינו. יכולנו לעשות בה כרצוננו. הסתובבנו במתחם, נדהמים באותה מידה כמו השומרים מכך שנכנסנו, ולא שום תוכנית כיצד להמשיך, בדקנו כמה שערים פה, נכנסנו למגדל שם, ריססנו סלוגן בפינה, לא בטוחים כיצד להשלים את סגירת התחנה, עד שהגיעו כוחות משטרה והבריחו אותנו משם עם אלות וספרי. בבוקר למחרת, וטנפול הצהירה שאנדגלנדה גרמה להפסקת ייצור החשמל, דבר שמעולם לא קרה לפני כן באף תחנת כוח שמופעלת באמצעות דלקי מאובנים באירופה. מאז הוריד מלם הילוך והתמקד בעבודה האקדמית וכתיבת ספרים. את איך לפוצץ צינור גז הוא כלל לא תכנן לכתוב, אלא היה שקוע עמוק בכתיבת ספר על מצרים העתיקה. אבל לפני 4 שנים, גל חום חסר תקדים הבעיר את שוודיה וגרם לרצף שריפות שקילה יותר מ-250 דונם של שטח מיוער, ומלם הוקה בייאוש עמוק במילותיו ונטש את הפרויקט. במצבים כאלה אי אפשר להצדיק התעסקות בשום דבר אחר, הוא אומר. היה לי איזה רגע שם שאיבדתי את זה ואמרתי למול שלי שאני צריך לכתוב ספר על למה אנחנו זקוקים לתנועת אקלים רחבה, כי בזמנו עוד לא הייתה כזאת. אבל בסוף הקיץ, גרטה התחילה את המחאה שלה, והסיטואציה השתנתה לחלוטין, כך ששנה לאחר מכן, תנועת האקלים שברה שיאים באירופה ובחלקים אחרים של העולם. אתה מתאר בספרך ביצוע של פעולות שהן לא לגמרי חוקיות, ואני משערת שהספר שלך נבחן בדקדקנות בידי יועצים משפטיים טרם צאתו לאור. איך אתה מתייחס להיבט החוקי של העניין? כן, יכול להיות שהספר נבחן, הוא מחייך ובורר את מילותיו בקפידה, אבל בכנות, עד כה לא הייתה שום בעיה איתו להפתעתי, אפילו לא בתרגום לטורקית. יש איזו קבלה ביזרית של הלגיטימיות של הטיעון בעד מחאה אלימה בגופי תקשורת מיינסטרימיים, ולפעמים בתהליך העריכה אפילו מבקשים ממני לכתוב דברים קיצוניים עוד יותר. אז לא הייתה שום בעיה עם הספר, אף שמתוארות בו פעולות שהן אכן לא חוקיות. אם כי, לפחות בעניין הוצאת האוויר מהגלגלים, זה אזור אפור בלא מעט מדינות, כי בעצם לא נגרם נזק לרכב. מה מידת המעורבות שלך בפעולות של המחאה כיום? המעורבות שלי מוגבלת, כי יש לי ילדים ועבודה, אז אני לא מארגן ואני גם לא פעיל באף קהילה אקטיביסטית באופן עקבי, אבל אני הולך למחנות אקלים. סוג של הפגנות שבהן פעילים מתקבצים במקומות מזהמים כמו מכרות פחם או שדות תעופה כדי לשבש את פעילותם. אני משתתף בפעולות ומפגין כשיש לי הזדמנות. בקיץ האחרון השתתפתי בכמה מחנות אקלים, כולל של אנדה גלנדה, ואני תמיד נהנה מזה ומוצא בזה הרבה משמעות. אבל אני לא יכול להתפאר באף פעולה מיליטנטית שאני עושה. כשנשאל שאלה דומה ב-2018, ענה שמאז שנעשה חוקר הוא אקטיביסט בכיסא גלגלים, אבל שהוא משתתף בהפגנות ככל יכולתו. ולמה לא גם התפרעות פה ושם, אבל אולי לא כדאי שתכתוב את הקטע האחרון הזה, הוא מצוטט שם. אז כיום אתה בעיקר מנהיג רוחני? בכנות, לא נראה לי שאני ראוי לטייטל הזה. אם ישנם מנהיגים רוחניים לתנועת האקלים, אלה יותר נשים כמו גרטה תונברי ונסה נקאטה ולואיזה נויבאואר, שהן אקטיביסטיות, פעילות ומארגנות, מה שאני לא. אבל זה כבוד גדול עבורי לעורר השראה באנשים, ודאי בתנועות כמו מחסלי הצמיגים, שפנו אליי כשהשיקו את הקמפיין שלהם, ואמרו לי ששאבו השראה מאיך לפוצץ צינור גז. אני מאושר מתגובות כאלה. אולם מל מצליח לא רק לנסוך השראה, אלא גם לעצבן לא מעט אנשים. כך למשל הרצאה שהיה אמור לשאת לאחרונה בווינה, אוסטריה, בוטלה בעקבות התבטאות שלו נגד ישראל במהלך מבצע שומר חומות. לפני כשנה וחצי, בטענה שהוא אנטישמי ושולל את זכות הקיום של ישראל. זה מרגיז, אומר מל מתגובה לסקנדל, כתבתי בעבר ספר עם קולקטיב הסטודנטים זטקין שנקרא White Skin, Black Fuel, ומוקדש לניתוח נרחב של האנטישמיות והתפקיד ששיחקה תעשיית הדלק בקידום שלה. גם באיך לפוצץ צינור גז אני נותן את מרד גטו ורשה כדוגמה לכך שצריך להתקומם גם כשאנחנו יודעים שרוב הסיכויים שנפסיד, ובכל זאת פתאום הדביקו לי תווית של אנטישמי. אני מבקר הרבה בגרמניה, ומעולם לא נתקלתי בבעיה שם, והם, את יודעת, רגישים מאוד לנושא הזה. כנראה שבאוסטריה זה אחרת. למלם יש היסטוריה ארוכה עם המזרח התיכון, כמי שהעביר בו את רוב שנות ה-20 שלו. הייתי פעיל בתנועה האנטי-מלחמתית בזמן הפלישה לעיראק, ופעלתי גם באיראן וגם בגדה המערבית, אבל בזמן לא הייתי אצלכם, מאז 2004. מה עשית בישראל? הייתי פעיל בתנועת הסולידריות הפלסטינית. גרתי כמה חודשים בבית לחם, וזה היה חלק עצום מחיי. פעם אחת עורכת הדין לאה צמל אפילו שחררה אותי ממעצר באריאל. הפעילות באזורנו הובילה אותו לכתוב את ספרו הראשון, Bulldozers Against a People, שבו תיעד את חוויותיו כפעיל צעיר בתנועה. כיום לספר הזה יש הסגור יחיד ברשת, הוא לא מוזכר אפילו בעמוד הוויקיפדיה של מלם, ואינו זמין לרכישה אונליין. מה עמדתך כיום לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני? יש לי סולידריות עמוקה עם ההתנגדות הפלסטינית. זה אמנם פרק רחוק בחיי, אבל אני מחויב לו רגשית, ועדיין מאמין שצריך לשאוף למדינה אחת עבור שני העמים, שבה כולם יהיו אזרחים. אבל זה כמובן דיון ארוך מאוד. מתי כדאי לחסום כבישים ולעצבן נהגים? בחודש העבר התיחו צמד פעילות של Just Stop Oil, מרק עגבניות ביצירתו האיקונית של ון גוך חמניות בגלריה הלאומית בלונדון. האם אמנות שווה יותר מהחיים, יותר מאוכל, יותר מצדק? צעקה אחת מהן לאחר שהדביקה את עצמה לקיר שמאחוריה. משבר יוקר המחיה מונע בדלקי מאובנים. חיי היומיום הפכו לבלתי סבירים עבור מיליוני משפחות רעבות שלא יכולות להרשות לעצמן אפילו לחמם פחית מרק. הפעולה עוררה מהומה גדולה בתקשורת, אך ספקה גם הרבה ביקורות שהסיטו את הפוקוס מדיון במשבר האקלים לדיון בוונדליזם, אף שהציור המוגן בזכוכית משוריינת כלל לא נפגע באקט. הרבה אנשים קישרו את הספר שלך למחאה הזאת. מה חשבת עליה? אני אמביוולנטי מאוד לגבי הפעולה הזאת, שבאופן אישי לא הייתי עושה. יש לי בעיה עם פעולות כאלה, שכל תכליתן היא ליצור כאוס כללי ולמשוך תשומת לב תקשורתית, בלי שיהיה קשר אורגני יסודי בין המטרה לבעיה שרוצים להעיר. פעילי Insulate Britain, למשל, חסמו כבישים במסגרת קמפיין שקרא להתקין בידוד בבתים בבריטניה, מה שיפחית את פליטות הפחמן הכרוכות בחימום בתים ויציל חיים. זו כמובן דרישה הגיונית לגמרי, אבל לנוסעים בכביש המהיר אין שום קשר אליה. וכשפעילים קופצים לכביש ומפריעים להם בתנועה, אז אנשי מעמד הביניים רק מתעצבנים ואומרים, למה אני על הכוונת שלכם? אני לא מיליונר או ממקבלי ההחלטות במדינה הזו, אפשר בבקשה פשוט ללכת לעבודה? ואנשים כועסים. ב-2018 בתנועה אומרים, הצלחנו לדחוף את הנושא לאג'נדה, וקיבלנו הרבה מאוד תשומת לב בתקשורת וברשתות, שזה נכון. אבל כשעושים פעולות ששמות להן למטרה משהו שאין לו שום קשר לבעיה, התוצאה היא שאנשים מגיבים ברתיעה והתרחקות. מצד שני, הם צודקים בטענה שלהם שכשהם חוסמים כבישים, הם מעוררים דיון הרבה יותר מכשהם הורסים תחנות דלק, שזאת פעולה שמתרגטת הובלת דלק באופן מדויק הרבה יותר, אבל לא מייצרת סקנדל. אז אולי הם צודקים כשהם אומרים שצריך גם וגם. לגבי פעולת החמניות, מוקדם מדי לקבוע אם היא הייתה אפקטיבית או לא. מוזיאון הוא עוד מעוז של כסף גדול, שלרוב מגיע מבעלי תאגידים מזהמים. מארגני הפעולה לא עשו את הקישור הזה. שוחחתי איתם והם אמרו שהם פשוט בחרו ביצירת האומנות שתביא להם הכי הרבה תשומת לב, ולא היה היגיון אחר. הרי אין קשר בין ון גוך למשבר האקלים, ולכן קצת קשה לי לבלוע את זה, כי זה קצת ניהיליזם טקטי, לא? לאיפה עוד זה יגיע? לאורגיה בכיכר טרפלגר או מריחת סואה? הכל קשר בשם התשומת לב? תנועת האקלים מצויה כרגע בשלב של התנסות בטקטיקות מעט יותר דרמטיות נגד המקורות העמוקים של פליטות הפחמן, כמו סגירת מכרות ומזגקות או הרס צינורות גז, וחלק מאיתנו מעדיפים פעולות היתוליות שמושכות תשומת לב. אז אני לא בטוח שהתחת מרק בציור היא הדרך הכי טובה למחות על דלקים מזהמים, אבל אנחנו בתקופה של ניסוי ותאייה שבא עלינו ללמוד ומהר מה מביא הכי הרבה תועלת. מי שנעול בתוך בית בוער, זכותו לשבור חלונות כדי להימלט. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר.